משקיעים חכם, עם עורכת הדין דפנה שחר. מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכל המאזינות והמאזינים שלנו, שלום למשה בן זקן, מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל, ושלום לאיילת ניצן, סמנכ"לית השיווק של יד שתיים, מה שלומכם?
היי דפנה, מה העניינים?
והיום אנחנו קופצים לחדרה. אז עם התפתחות הכבישים וצירי התחבורה, חדרה, אפשר לומר, התקרבה כביכול למרכז, ונהייתה עיר אטרקטיבית גם בקרב אוכלוסייה שמעוניינת לגור בה, וגם בקרב משקיעים. אין ספק שההתחדשות של מרכזי הערים לא מוגבלת למדינת תל אביב ולגוש דן בלבד. אז כך גם חדרה נהנית מגידול במספר התושבים החדשים המגיעים אליה, כשרבים מהם מאזור השרון הדרומי. אחד מגורמי המשיכה המרכזיים של העיר הוא ללא ספק המחירים האטרקטיביים עדיין ביחס לשכנותיה וביחס לאזור המרכז, כאשר מחיר דירה ממוצעת בחדרה נמוך במאות אלפי שקלים בהשוואה לדירה דומה בנתניה למשל. בנוסף, הנגישות התחבורתית הגבוהה של חדרה נותנת לה יתרון משמעותי, ורבים בוחרים בחדרה בשל העובדה שהיא קרובה לתחנת רכבת, למרכזי תעסוקה ולצירי תנועה ראשיים, אם זה כביש 2, 4, 6 ו-9. בנוסף, מרכז חדרה עומד בפני חידוש משמעותי עם טאבה מאושרת ותוכנית לשינוי הכבישים באזור, והרבה פרויקטים חדשים נבנים בה. את אותה מגמה שאנחנו חשים בכל מרכזי הערים שחזרו למשוך אליהם ביקושים בשל ההתחדשות העירונית, הרכבת הקלה ועירוב השימושים, מרגישים גם בחדרה ורואים את זה גם בנתוני המחקר שנעשה ביד שתיים. אז איילת, אני רוצה באמת להתחיל איתך ועם הנתונים שעולים מהמחקר שאתם עשיתם ביד שתיים לגבי העיר חדרה, ולשמוע מה השינוי שאתם רואים במגמות בשנה האחרונה, וגם את ההתפלגות לפי אזורים וסוגי דירות, כשאני באמת חושבת שבחדרה מאוד מרגישים את הנושא הזה שיש ביקוש סי למרכז העיר.
אמת, אז מה שמעניין בחדרה זה ש... שוק המחירה ושוק השכירות מתנהגים בצורה זהה מבחינת הביקושים. כלומר, אנשים רוצים לגור באותן שכונות, בין אם הם מעוניינים לרכוש דירה, ובין אם הם מעוניינים לגור בה בשכירות. כמו שציינת, מרכז העיר הוא באמת האזור הכי פופולרי שעדיין אנשים מעוניינים להתגורר בו. זה בעצם הלב של חדרה. מיד אחר כך, מבחינת ביקושים, אנחנו רואים את גבעת אולגה, שהולכת ומתפתחת, ויש שם יותר ויותר פרויקטים גדולים של פינוי-בינוי. אחרי גבעת אולגה יש לנו את בית אליעזר, אחר כך את שכונת הפארק, ואחר כך את עין הים. אלה בעצם הריכוזים הגדולים ביותר מבחינת הביקושים.
שזה דווקא די מפתיע, כי יש איזושהי ציפייה, אני לפחות ציפיתי שדווקא אין הים, השכונות שעל הים, אין האטרקטיביות והמושכות במיוחד בחדרה, שאתה ככה יכול לחיות באיכות חיים מאוד מאוד גבוהה. היום כבר מבינים שים זה לא רק קורוזיה כמו שחשבו פעם, אלא זה באמת נכס שהוא פרייסלס ומאוד מוערך, ומוסיף גם בצורה משמעותית למחיר. ועדיין אין הים היא באחרונה ככה ברשימה שאמרת.
נכון, אבל עדיין מדובר בחמש השכונות הכי פופולריות שיש לנו בחדרה, וחדרה עיר גדולה סך הכל. אז אני חושבת שאין הים עדיין מקבלת את הרספקט שמגיע לה, ויש שם באמת פרויקטים חדשים נפלאים. אנחנו סוקרים את שוק היד השנייה, שימי לב, בשוק היד השנייה יש פחות דירות בשכונות האלו.
נכון,
ולכן רוב האנשים, כשמדובר בשוק היד השנייה, על פי נתוני יד שתיים, אנחנו רואים, זו בדיוק הסיבה שמרכז העיר מוביל.
מוביל ומוביל בגדול, אם אני לא טועה, כ-35% מהביקושים הם במרכז העיר חדרה.
נכון, ובסחירות אנחנו מדברים אפילו על 40%.
מדהים. ומה לגבי המחירים? אנחנו יודעים שבכל הארץ בשנה האחרונה הייתה עלייה של 19%, שזו עלייה מאוד מאוד משמעותית במחירי הדיור. מה קורה בחדרה?
אז בחדרה המחירים עולים עוד יותר באופן מפתיע, בצורה משמעותית אפילו. אנחנו מדברים על עלייה של 26% בשלושה חדרים,
וואו.
29% בארבעה חדרים, שזו מסתמנת כנראה הדירה הכי פופולרית, זה גם נכון בדרך כלל על פני כל נכון. הארץ, וגם חמישה חדרים, אנחנו רואים עלייה של 28% במחיר, וזה במחירי מחירה.
וזה רק בשנה האחרונה, זאת אומרת, עליות שנושקות ל-30%.
איך לא קנינו דירה בחדרה?
כן.
כן, או בשום מקום אחר. אני לפחות. כן, גם בסחירות אנחנו רואים, סך הכל חדרה היא אטרקטיבית למשקיעים, אנחנו מדברים על תשואות של אזור מעל 3% לשנה, וגם שם מחירי הסחירות עולים, הם עולים אבל במספרים הרבה יותר נמוכים ממחירי הדירות עצמן, כפי שאנחנו מבינים שזו המגמה באמת הכלל ארצי. בשלושה חדרים אנחנו רואים התייקרות של 11%,
במחירי הסחירות.
מחירי הסחירות, ובארבעה חדרים 14%, חמישה חדרים 13%, כשמי שעשה באמת את הקפיצה הגדולה ביותר, גם מבחינת המחיר בשנה האחרונה, זה דווקא הבתים הפרטיים, הדופלקסים, הפנטאוזים, אנשים מחפשים דירות.
יוקרה.
דירות מיוחדות, דירות גדולות, דירות עם גינה, עם גג, עם מרפסת, עם משהו באמת שיאפשר להם איכות חיים טובה יותר, וזאת הסיבה שאנשים גם מוכנים לשלם יותר בחדרה.
אני חושבת שזה באמת שילוב של שני הדברים, אחד עידן פוסט קורונה, שאנשים מחפשים גם את החצרות, את המרפסות, את האזורים שאפשר להיות בחוץ, כי מבינים שיש תקופות ואולי יחזרו תקופות שצריך להיות הרבה יותר בבית, ולכן שמים דגש על הנושא הזה, בנוסף לעניין שבאמת אנשים מוכנים, הם פחות רגישים לשינוי במחיר, כשהם מחפשים את אותן דירות מיוחדות שציינת, ועוברים לכיוון חדרה ואזורים שהם עדיין שפויים במחירים, על מנת לשפר את איכות החיים.
נכון, אם אנחנו נסתכל טיפה על המחירים, וזה נכון שאנשים באמת ממשיכים, מבינים שהבית הוא המבצר שלהם, ושם הם הולכים לבלות הרבה מאוד זמן, והם מוכנים לשלם על זה, אבל כשאנחנו מדברים על חדרה, למרות עליית המחירים המשמעותית שהיא עשתה בשנה האחרונה, עדיין מדובר במחירים שהם מחירים שפויים יחסית. אם נסתכל על מחיר ממוצע בשנת 2022 של בית פרטי או קוטג', אנחנו מדברים על אזור ה-3,300. שוב, במחירים של יד
מחיר
שנייה.
מחיר דירה, בואי נדייק את זה, זה מחיר דירה יד שנייה במרכז תל אביב, של שלושה חדרים.
כן, כן, בהחלט.
כן.
ואפילו לא תגידי עסקה יקרה במיוחד.
נכון.
ואם אנחנו נסתכל על מחירי הסחירות, שם בכלל אפשר לחגוג, כי בפחות מ-7,000 שקלים אפשר לחיות בפנטאוז, או בבית פרטי.
מדהים.
וזה משהו שבאמת המרכז לא יודע היום לייצר.
ושוב, אם אנחנו רגע נשווה את זה למחירי מדינת תל אביב, אז 7,000 שקלים אפשר לקבל דירת שניים, גג שלושה חדרים, לא חדשה בתל אביב, וכנראה גם ללא חנייה.
הדירות של תל אביב זה באמת, זה עולם אחר, זה דירות הזויות במחירים הזויים, ועדיין כולם רוצים לגור שם.
עדיין כולם רוצים לגור שם, ועדיין התשואה משכר דירה היא לא גבוהה, כי אם ניקח את מחירי הדירות, אז עדיין התשואה גם בתל אביב היא רק כ-2.5%, שזה לא הרבה. אז אם אנחנו חוזרים רגע לחדרה, באמת אפשר לחיות באיכות חיים הרבה הרבה יותר גבוהה, במחירים הרבה יותר שפויים. ובעצם אם אנחנו מסתכלים על תשואה, כי אנחנו בסופו של דבר מדברים על פודקאסט השקעות, אז בשנה האחרונה חדרה עשתה תשואה מצטברת של כ-33%, כי דיברנו על תשואה של 3% בשכר הדירה, ועוד 30% עלייה, כמעט 30% עלייה בסוגי הדירות השונות, אז אנחנו מדברים באמת על תשואה מצטברת של השבחה פלוס שכר דירה של כ-33%, שזה זו תשואה פנומנלית, אפשר לומר.
אמת, ותראו, חדרה עצמה השקיעה הרבה כדי להביא לשם באמת את האוכלוסייה ואת המשקיעים. אנחנו רואים את פארק אנרג'י, פארק שמייצר הרבה מאוד מקומות עבודה, ושם את חדרה ביחד עם ערי ההייטק האחרות. כלומר, יש במה להתגאות גם בחדרה, מעבר, כמו שאמרת, המיקום שלה הוא מיקום מאוד אטרקטיבי, היא יושבת על הים, יש לה רכבת, היא קרובה לכביש החוף, ויש מקומות עבודה.
נכון, היא יושבת בין באמת הים לבין מערכת כבישים ותשתיות מפותחות, ופארק ההייטק מאוד מאוד אטרקטיבי, מייצר המון מקומות עבודה, כך שגם תושבים שעוברים לגור בחדרה יש להם איפה לעבוד, ובנושא של השקעות, כמובן כל משקיע צריך להסתכל על זה, שהדירה לא תעמוד ריקה, ושהיא תהיה תמיד מוזכרת, בחדרה קשה להאמין שיהיו הרבה, או בכלל דירות רפאים, מה שנקרא דירות ריקות, מכיוון שבאמת יש שם את כל אותם עובדי הייטק שמגיעים לעבוד שם, המון תעסוקה.
הגירה של משפחות צעירות, העיר חדרה, כן, זה אחת המגמות שחדרה נהנית מהן בשנים האחרונות.
נכון, בתור עיר מאוד מתפתחת. אם אנחנו משווים את חדרה לכלל הארץ, מבחינת ממוצע ארצי של מחיר דירה ממוצעת, איפה נמצאת חדרה, עם כל עליית המחירים שלה, האם היא כבר הדביקה את המחיר הממוצע, או עדיין נמוכה יותר?
אז אנחנו רואים שלמרות העלייה הגבוהה שחדרה יצרה, יש שם עדיין הזדמנויות, והמחירים עדיין לא הגיעו לממוצע הארצי, ושוב, מדובר בעיר שיש לה הרבה מאוד מה להציע. אורך חיי מודעה שאנחנו רואים בלוח, זה הזמן שבו אדם מעלה מודעה של דירה למכירה, ועד הרגע שהוא מוריד אותה ככל הנראה, הוא מצא לעצמו קונה. מדובר על 27 ימים, כשהממוצע הארצי בזמנים המטורפים האלו עומד על 31 ימים, כלומר, יש עדיין הזדמנויות ואטרקטיביות מיוחדת לעיר חדרה.
ואפשר להוסיף לזה ולומר שבמיוחד אולי עכשיו, שכן קצת מרגישים מגמה בכל הארץ, וכמובן גם שם, של טיפה רגיעה שהחלה במחצית השנייה והתחזקה ברבעון האחרון של השנה, לא ירידת מחירים, אבל רגיעה מסוימת בכמות הביקושים, אז אולי עכשיו זה דווקא הזמן ככה להציץ, להסתכל ולחפש.
נכון, באמת אנחנו רואים שהרבעון האחרון כבר מתחילה איזושהי מגמה של איזושהי התקררות או התייצבות או בלימת מחירים, ודווקא בתקופות כאלה אפשר למצוא יותר הזדמנויות, כי כשהכל למעלה אז כולם מחפשים למעלה, יותר קשה למצוא את ההזדמנויות, זה סך הכל באמת האלף בית של מיקרו-כלכלה, ברגע שהביקושים נרגעים יש אפשרות למצוא הזדמנויות טובות יותר.
ואולי יחזור השלב שאפשר להתמקח על המחיר, כי בתחילת השנה ובמחצית השנה הראשונה היה כל כך קשה למצוא דירות להשקעה, שלפעמים שמעתי לא אחת על דירות שנלחמו עליהם ושנמכרו במחירים גבוהים יותר מהמחירים שהם פורסמו, מכיוון שממש הייתה סוג של התמחרות על הדירות, אז אולי אפשר להתחיל לחזור ולהתמקח על המחיר ואפילו להוריד אותו.
אני חושבת שאנחנו כבר שם, אני חושבת שאת ירידות המחירים אנחנו באמת עוד לא רואים דרך הפרסומים, בטח לא באופן גורף על פני הארץ, אבל ברגע שמגיעים לשולחן מסע ומתן, העסקאות, ואנחנו נראה את זה רק בעוד 3 חודשים ברשות המיסים, בגלל הדילי של הפרוצדורות עצמן, אני חושבת ששם אנחנו נראה כבר שהמסעים ומתנים יובילו לירידות מסוימות של המחירים.
חזרנו למסע ומתן היהודי-ישראלי הידוע שלנו, שאנחנו כל כך אוהבים וטובים בו. יפה. משה, איך מעיר מנומנמת יחסית, שנמצאת באמצע הדרך בין תל אביב לחיפה, חדרה הפכה להיות עיר סופר אטרקטיבית, עם הרבה ביקושים ועם הרבה רצון לעבור גם לגור בה?
קודם כל, חדרה זאת, אי אפשר לומר עיר תיירות, אבל זאת עיר ים, ועיר ים זה תמיד עיר עם פוטנציאל, להביא ציבור וקהלים לבוא ולהתעניין ולרכוש דירות. אני ברמה אישית יצא לי לאחרונה להסתובב בעיר חדרה, אנחנו רואים שם את התנופה, אגב, גם מבחינת התעסוקה הבנתי שיש שם המון...
נכון, את פארק ההייטק.
את פארק ההייטק, שזה בעצם מביא אנשים לתעסוקה, אז הם גם מתעניינים בשכירויות, ואז הם מתעניינים גם בלרכוש דירות, וכמו שאמרתי, יש הרבה מקומות יפים בתוך העיר חדרה, רצועת החוף, המלונות, מגיעים לשם המון המון גופים, ומגיעים שם לכנסים ואירועים, יש להם רצועת חוף מדהימה.
נכון, הם עשו קפיצה אדירה, והם שיפרו את רצועת החוף בצורה משמעותית מאוד, השקיעו בה מאוד, בכלל השקיעו מאוד בעיר.
מאוד, והדבר הזה בעצם, ברגע שאנשים מגיעים ויש נגישות, מספיק שהם רואים את השוב, את המנופים ואת אתרי הבנייה ככה, מטפסים קומה ועוד קומה, אז הם מתעניינים, ומי שיש לו כסף להשקיע ורוצה, אז בהחלט חדרה זו עיר שרואים בה גם התעוררות, ואני באופן אישי חושב שההתעוררות הזו זה לא סתם, זה עבודה של הרבה אנשים טובים, שהם חלק מהעיר חדרה, שצריך לפרגן, אז הם מפרגנים.
חד משמעית, אני חושבת שהצעידו אותה הרבה צעדים קדימה בשנים האחרונות, היא עשתה קפיצה מאוד מאוד משמעותית ויפה, השקיעו בה המון, העירייה השקיעה בה הרבה מאוד, גם בקו החוף, גם בפארקים.
אגב, הקימו שם את האקו פארק במזרח העיר, זה דבר מטורף, יש שם את קניון מול חוף הוויליג', יש שם אצטדיון כדורגל שהם הקימו עכשיו ממש חדש, הבנייה שם מתחילה, תראי, הם עדיין לא, בוא נגיד, לא מרוצים ב-100%, אבל כן רואים איזושהי תנופה בבנייה, רואים את התנופה הזאת, אבל כמו שאני אומר, בסופו של יום, אם האנשים מתוך העיר, והבירוקרטיה בעיר, והיזמים מסתדרים, אז אנחנו נראה את הבנייה מסגשגת, אנחנו נראה את הציבור מתעניין, ובסוף גם רוכש.
מה לגבי התחדשות עירונית בחדרה? אנחנו גם רואים שם פרויקטים לא מעטים בעיר?
אנחנו רואים פרויקטים, בוא נגיד לא המון, אבל כן רואים שם גם את ההתחדשות העירונית. יש שם, אני יודע, העיר חדרה, אני ככה מכיר קצת המספרים, חתמה ביחד עם עוד 11 רשויות מקומיות על הסכם מול משרד השיכון והרשות להתחדשות עירונית, והם בעצם רכשו על איזשהו קבלת סיוע במימון של הקמת תשתיות עירוניות, ולא סתם, זה דובר על פרויקטים של התחדשות עירונית בהיקף של 440 מיליון שקלים, ושעיר מקבלת מימון כזה, זה נותן לה תמריץ, וזה נותן לה בעצם, זה כמעט 20 או 30 אלף שקלים לכל היותר על כל יחידת דיור חדשה. זה מסייע לעיר בהחלת יחידות הדיור שצפויות להתאשר ולהיבנות בשנים הקרובות. וזה בעצם אנחנו מתחילים לראות את הווין-ווין של המדינה, של היזם ובסוף של הרוכש.
מה לגבי החינוך בחדרה, איך הנתונים בנוגע לנושא הזה, שזה נושא מאוד מאוד חשוב, בטח למשפרי דיור, אבל גם למשקיעים, מכיוון שברגע שעיר היא ברמת חינוך גבוהה, אז אנשים רוצים לגור בה, ואז גם הדירות לא נשארות ריקות, ותמיד ימצאו סוחרים.
גם החינוך הוא דבר חשוב כמובן, כמו התעסוקה, דיברנו על זה מקודם, אני יודע שמדברים על חדרה כעיר צעירה וחזקה, בעצם גם שם אנחנו יודעים כמו בעוד רשויות שיש חבר'ה צעירים שגם מחזיקים את העיר בנוסף לוותיקים, ואני מאמין שאם הם ימשיכו בדרך הזו אנחנו בהחלט נראה סגסוג, התחדשות של קהילה, התחדשות בתשתיות, המסחר, מבני הציבור, החינוך, הכל יסגסג, וזה גם יתרום לענף הבנייה כולו.
בהחלט, אז אם אנחנו ככה נסכם את הנושא של חדרה, האם על אף הנתונים ששמענו מקודם, שחדרה עשתה עליית מחירים מאוד מאוד משמעותית השנה, מעל העלייה של כלל הארץ, מדובר בחדרה בעלייה של כמעט 30%, בין 27 ל-30%, האם אתה עדיין רואה בה פוטנציאל השבחה, או שהיא ככה הגיעה למיצוי בעיניך?
לדעתי היא מתחילה קצת להגיע באמת למיצוי, אבל עדיין תראי בסוף שמקום טוב, נעשה השוואה ככה אולי אפילו לעולם הרכב, שבסוף רכב טוב ורכב שאת רוצה עוד קצת תוספות, וזה המחיר שלו בעצם הוא עולה, הוא יותר מהרגיל, זה סימן שהוא מעבר למצופה. בעיר חדרה, כמו שאת אומרת, רואים את הנתונים שהם מעבר, זה לא בהכרח דבר רע, זה כן רע לה, אולי בקצה לרוכש, אבל זה סימן שהבנייה נמצאת בצורה נכונה וטובה ובסביבה טובה, ומי שיכול להרשות לעצמו באמת לרכוש, אז אני מאמין שזה מה שהוא עושה, זה קרוב למיצוי, אבל עדיין יש מקום לבוא וכמו שאמר, להמשיך ולמצוא את העניין הזה.
כן, אני גם חושבת ככה, אני חושבת שיש לה עוד מקום להתפתחות, בגלל כל ההתפתחות שקורית בחדרה, יש לה עוד מקום לעלות, וגם צריך לזכור שלמרות עליית המחירים המשמעותית בשנה האחרונה, היא עדיין נמצאת מתחת למחירים הממוצעים במדינה, דירה ממוצעת בחדרה עולה פחות מהממוצע במדינה, ככה שעדיין המחירים שם יחסית שפויים, ואפשר לקנות נכסים, עושים במחירים נורמליים, זה גם מתיישב עם כל נושא ההשקעות, מכיוון שעדיין אפשר במאות אלפי שקלים, אם לוקחים מינוף, לקנות שם דירה, זאת אומרת, במאות אלפי שקלים הון עצמי הכוונה, ולהוסיף את המשכנתא, אז חדרה בהחלט אטרקטיבית בנושא הזה. אין ספק שהמיקום של העיר חדרה לצד הטופוגרפיה והתחבורה המתפתחת משמשים יסוד אמיתי להפיכתה לציר מרכזי במפה ולהגדלת הביקושים בה, ויחד עם זה אין מה לעשות, באים גם עליות המחירים.
נכון מאוד.
אז אני רוצה להודות לכן מאזינות ולכם מאזינים יקרים שהייתם איתנו, וכמובן לך משה בן זקן, מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל, שהיית איתנו, ותודה רבה לאיילת ניצן, סמנכ"לית השיווק של יד 2. תודה לכם על כל הדברים והנתונים החשובים, וניפגש שוב בפודקאסט הבא, בעיר הבא.
תודה.